אנחנו ממשיכים רצף של שיעורים מסוים, אף פי שכל שיעור עומד בפני עצמו. למעשה, אני כאן חוזר לא שבוע אחורה, אלא שבועיים אחורה. מדוע שבועיים? לפני שבועיים סיימנו לדבר על הנושא של האדם בתוך החברה, ובצורה יותר מדויקת, האדם מישראל בתוך עם ישראל. זה עניין רוחני חשוב מאוד, גדול מאוד. ראינו שם מקורות שאדם מישראל מקבל את נשמתו דרך עם ישראל, דרך הכלל. ולכן הפיתוח הכי אמיתי של הפרט, של כל אחד ואחד, הוא על ידי זה שהוא יבין ויהיה קשור לערך של עם ישראל, ומתוך כך הוא יפתח את האישיות הפרטית שלו. היא באמת בעלת ערך גם בפני עצמה, גם מצד עצמה, אבל לא בניתוק מהכלל. אז יהודי לא יכול לבוא ולהגיד, תעזבו אותי, אני רוצה לדאוג לעצמי, אני רוצה לפתח את עצמי, ואני לא רוצה לשמוע מענייני הכלל. סגור את הדלת, בבקשה. אז זה עניין מאוד חשוב, שאחרי שסיימנו אותו, אמרתי, עכשיו אני הולך לעבור כדרכי בסדרה הזאת של יחסי אנוש, אני הולך לעבור לפסים מעשיים. פרקטיים. כן. כך אני עושה, אנחנו עולים לדברים מוכנים גבוהים ויורדים למטה למציאות המעשית. השבוע שעבר דיברנו על הנושא של אחריות אישית. איך בן אדם לוקח אחריות, קודם כל על החיים שלו, אחר כך, מתוך שהוא יודע מה זה אחריות, הוא לוקח אחריות גם לא לפגוע באחרים, לדאוג לאחרים. יש עניין של אחריות אישית של כל אחד ואחד. אבל היום אני רוצה לחזור, כפי שאמרתי, במידה מסוימת לנושא של לפני שבועיים, ולדבר על אחריות ציבורית. מה פירוש אחריות ציבורית? אחריות של בן אדם יחיד על הציבור, על הכלל, על המציאות הציבורית. יש דפי מקורות פה, כדאי לקחת את הרימה, לשים אותה מאחורה, כדי שמי שנכנס מאוחר יוכל לקבל. אז שלב ראשון, כדי להדגיש על מה אני מדבר, אני הבאתי כמה מקורות שהם רק מעט מהמקורות שיש בדברי תורה בנושא הזה, אבל הם נותנים כבר את הכיוון העקרוני כדי שאנחנו נבין איך באמת התורה מתייחסת לעניין הזה של אחריות ציבורית. דבר ראשון הוא הלכה בשולחן ערוך. כתוב, זה המשך כאן של הלכות תפילה, הלכות בית הכנסת, סליחה, לא הלכות בית הכנסת, הלכות תפילה, הלכות, למעשה אפשר לקרוא לזה הלכות מניין. אנחנו יודעים שיש עניין של תפילה בציבור, זה קשור בכלל לחשיבות של הציבור, אדם לא מתפלל לבד, הוא מתפלל עם אחרים, הוא מתפלל עם, כן, בתוך עשרה מישראל, הוא ועוד תשעה לפחות, והתפילה שלו מתקבלת יותר בצורה כזאת. ויש פה בשולחן ערוך, בתוך הלכות תפילה, את הדינים של דברים שהם צריכים מניין. ואיך מצטרפים למניין? מה נקרא שיש מניין, שאין מניין? זה תלוי בכל מיני תנאים, כמו בהרבה הלכות. בסדר. כשמסיימים בשולחן ערוך את ההלכות האלה, בסוף הסימן, יש פה הלכה נוספת. כותב השולחן ערוך, עיר שאין בה אלא עשרה. מה זה עיר? יכול להיות שזאת עיר בחוץ לארץ עם גויים, כן? עיר גדולה ויש שם רק עשרה יהודים. יכול להיות שזה יהיה רק איזשהו כפר קטן, יש מציאויות כאלה היום בארץ ישראל, קורה לפעמים ביישוב חדש. כן, אנחנו יודעים, מקימים יישוב חדש, אז בהתחלה לפעמים אין אפילו עשר משפחות. מגיעים למצב של 10 משפחות. ואז אני מכיר כמה יישובים שיש מצב כזה. מגיעים החגים. מלא, בסדר, יום רגיל, יש מניין, שבת, יש מניין, אבל מגיעים החגים, אנשים רוצים לנסוע להורים. לא כולם, אבל חלק רוצים לנסוע. כתוב פה בשולחן ערוך הלכה, עיר שאין בה אלא עשרה. יש בדיוק מניין. ואחד מהם רוצה לצאת בימים הנוראים. הוא אומר, ראש השנה, אני רוצה להתפלל בישיבה, אני רוצה להתפלל עם ההורים, כל מיני דברים טובים. מחייבים אותו להישאר או להזכיר אחר במקומו. ואם הם 11 ורוצים לצאת שניים, יזכירו שניהם אחד בשותפות במקומם, ושניהם יפרעו בשווה. כלומר, יש פה אחריות של האדם הזה, שהוא עושה דבר, הוא אומר, מה זה משנה? אני בן אדם חופשי. אני מותר לי לעשות. מדובר כמובן במצב שאין הסכם, אין דבר היום, הרבה פעמים עושים הסכם ביישוב כזה חדש. אומרים, אנחנו צריכים לעשות תורנות, פעם אלה נשארים, פעם אלה, אפילו יש יותר מעשרה, אבל יכול להיות שיש 15 ושבעה רוצים לנסוע בחג. אז עושים חשבון ועושים תורנות ומשתתפים ומחשבים ודואגים, וזה דבר נורמלי, כי רוצים שתישאר צורה של יישוב. אבל אם יבוא בן אדם ויגיד, תשמע, זה לא יישוב חדש, אנחנו באנו להקים ביחד, סתם יתיישב באיזה מקום. תארו לעצמכם שכונה חדשה. Okay. יש, עכשיו מדברים הרבה על הר חומה. יכול להיות מצב, הר חומה היה חדש, הייתה שכונה חדשה, שיבנו את הבתים הראשונים, ועדיין לא נכנסו הרבה אנשים. הגיעו בדיוק 10 איש, 10 משפחות. מגיע החג, מישהו אומר, מה, אני קשור אליכם? לא בנו, אני באתי, קניתי דירה. באתי להתיישב, בסדר, אז אני קניתי דירה, נכנסתי לפני אנשים אחרים. זה מחייב אותי להישאר פה בחג? כן, זה מחייב אותך להישאר בחג. לא עשית הסכם, אתה לא קשור לאנשים אחרים, אבל אתה גר עם יהודים באותו מקום, אתה אחראי אפילו לשלם. כדי לדאוג שיהיה מניין, כדי לדאוג שתהיה תפילה בציבור. הוא מדבר על איך בדיוק משלמים, מה הקנה מידה. אחר כך הוא אומר דבר עוד מעניין. הוא שכר החזן על היוצאים כעל הנשארים. לא רק שצריך לדאוג שיהיה מניין, אלא ימים נוראים, צריך חזן בימים נוראים. זאת מישהו שמכיר, יודע את התפילות ואת המנגינות. יכול להיות חזן. אז מי שיוצא אומר, תראו, אני דאגתי למישהו במקומי, אבל אני לא צריך לשלם על החזן, חזן יכול לעלות הרבה כסף. אני לא, לא, אתה תושב המקום. אתה חייב לשלם על החזן. זה אחריות ציבורית. יותר מזה, כן? דילגתי פה קצת, תראו את מה שהבאתי להלכה הבאה. יש מניין מיושבי העיר קופים לזכור החזן, וממשיך הרמה, בהגהה, וכן במקום שאין מניין תמיד בבית הכנסת, קופים זה את זה בכנסות שיבואו תמיד מניין לבית הכנסת שלא יתבטל התמיד. לא ייתכן יישוב יהודי שאין מניין קבוע בבית הכנסת, אפשר להטיל כנסות, יכולים לעשות אסיפה של היישוב, סך הכל 10 אנשים, כן? אסיפה של היישוב, בא בן אדם אומר, אני רוצה מניין קבוע. אז אומרים לו, מה תעשה? אני יוצא, לא שומע לך. הוא אומר, כן, יש כנס. מי שיוצא צריך לשלם 100 שקל על כל תפילה שמתבטלת. כן.
עדיף ברמת
העיקרון
שבן אדם מתפלל מתוך כורח, וזה שאומרים לו, לא תקבל כנס, כאילו.
כן.
בלי כוונה,
בלי... כן, תראה, אם הוא מתפלל עם כוונה או בלי כוונה, זה עסק שלו. אף אחד לא אמר לו להתפלל בלי כוונה. זה שהוא חייב להתפלל פה, זה לא אומר שהוא צריך להתפלל בלי כוונה. לא, הוא הרי, אנחנו מדברים על יהודי, אנחנו מדברים על יהודי שהיה הולך להתפלל. רק הוא אומר, עכשיו אני רוצה להתפלל במקום אחר. אני יוצא לעבודה, אני אלך להתפלל שם במקום שאני עובד. אומרים לו, לא, מה פתאום, אנחנו צריכים עניין פה במקום. Okay. עכשיו, הוא אומר, אני כועס עליכם. בסדר, אתה כועס, אתה לא כועס על הקדוש ברוך הוא. תפילה תתפלל בכוונה. עכשיו אתה שואל, האם עדיף לכפות אותו? כן, כי יש פה בעיה של אחריות ציבורית. זה בדיוק העניין. בא בן אדם ואומר, לא אכפת לי על הציבור. מה אכפת לי? אני דואג לעצמי. אני מתפלל? אני יהודי טוב? אני יותר נוח לי בגלל שמקום העבודה שלי שם? אומרים לו, לא. אדוני, יש לך אחריות שהמקום, הקהילה היהודית שאתה גר בה, יהיה בקהילה הזאת מניין קבוע. תפילה בציבור. בן אדם יוצא ידי חובה תפילה אם הוא מתפלל ביחיד. זה פחות טוב, אבל הוא יצא ידי חובה. אתם מבינים? זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להדגיש. יהודי לא יכול להגיד, אני דואג לעצמי. הוא אומר, אני מקיים את כל המצוות, אני עושה את הכל, בהידור. אחרים שידאגו לעצמם. הם רוצים מניין, שישתתפו תשעה, ישלמו כסף, יביאו מישהו בשכר שישלים את המניין. מה, אני חייב? תשובה, כן, אתה חייב, על פי ההלכה. אתה לא יכול להתחמק מאחריות ציבורית. אם אתה מתחמק מאחריות ציבורית, אתה לא בן אדם. בכוונה אמרתי את זה כך. תגיד, אתה לא יוצא ידי חובה, אתה לא מקיים את ההלכה. לא, אתה לא בן אדם. כי אחריות ציבורית זה עניין של הבנה אנושית. אם אתה לא מבין שבן אדם הוא חלק מחברה, שבן אדם הוא חלק מציבור, שבן אדם הוא חלק מקהילה, אז החיים שלך הם לא נורמליים. אתה לא יודע מה זה לחיות. מה, אתה אומר אני לבד? מה זה אתה לבד? אין כבישים? אין מערכת חשמל? מה, עשית לעצמך מערכת חשמל? כן, יש לי גנרטור, עשיתי לעצמי. יפה מאוד. כן? יש משל של חז"ל, בא בן אדם בספינה, ספינות שהיו פעם, וכל אחד יש לו איזשהו תא או משהו כזה, והוא נכנס לתא שלו ומתחיל לעשות חור. צועקים עליו, מה אתה עושה? הספינה תטבע. הוא אומר, מה אכפת לכם? אני עושה את החור במקום שלי, בחדר שלי. כן? אדם, כולם נמצאים באותה ספינה. המשל הזה מאוד אמיתי, רק אנשים צריכים להבין את זה שכולנו נמצאים באותה ספינה. אתה צריך להבין, להגיש את האחריות הזאת שלך. והאחריות הזאת מעמידה כל בן אדם ובן אדם במקום שהוא צריך לחשוב לא רק על עצמו, אלא על הציבור. וזה דבר מאוד חשוב, כך בונים חיים. אחרי כמובן, ושוב, אני הדגשתי בהתחלה, אחרי שבן אדם נמצא ברמה של האחריות האישית, מבין את האחריות האישית. חייבים להבין. חייבים להיות ברמה כזאת. כל מה שדיברנו בשיעור הקודם, שבן אדם צריך לקחת אחריות על עצמו, צריך לקחת אחריות מינימלית, גם לא לפגוע באנשים אחרים. אתה זורק זבל ברחוב, אתה פוגע באנשים אחרים. אני לא מדבר על זה, אני מדבר עכשיו על השלב הבא, אחרי זה. יכול להיות לך מצב, שהזבל, מה? בסדר, אף אחד לא ידוח על הזבל. יש איזה אי תנועה באמצע הרחוב, במקום שיריגן פה עיריית ירושלים עושה את העבודה הציבורית, דואגת שהאי תנועה יראה יפה, אבל אתם נמצאים ביישוב, האי תנועה כולו מגודל הסביב, זורקים שם זבל. אתה אומר, מה אכפת לאנשים? אף אחד לא דורך שם, אף אחד לא צריך ללכת שם. אני לא מזיק לאף אחד. אתה לא מזיק לאף אחד, אבל אתה גם לא דואג לציבור. אתה לא דואג לצורה של היישוב. יש פה, הוא מביא בהמשך, יש גם דין שחייבים לבנות בית כנסת. ואם מסכנים, עניים, אין להם כסף לבנות בית כנסת, שלפחות ייקחו מקום. אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו איכשהו נתפלא על נמצא מקום למניין. צריך לדאוג למקום. אתם מבינים מתי אנחנו מתחילים להגיע לדברים כאלה שבן אדם צריך להבין, אני חלק מהציבור, אני צריך לדאוג לציבור, אני צריך לפעול עם הציבור. טוב, אחד יש לו יותר כוח, אחד יש לו פחות כוח, אז אחד תורם, רק נותן כסף, השני הולך ומתרוצץ. אתם יודעים, יש יהודים כאלה, שיהודים שלוחים על עצמם, על הכתפיים שלהם, אפילו בהתנדבות, מתרוצצים ודואגים לבית כנסת יפה, למניין לציבור. אחד לוקח על עצמו להיות גבאי בלי תשלום וסובל את כל מה שהאחרים מנדנדים לו ומפריעים לו וכל הזמן לוחצים עליו, והוא עושה את העבודה בשביל כולם. אז כמובן צריך לעזור לו, כל אחד יכול לעזור. לא, אי אפשר להחליף אותו, זה תפקיד הרבה פעמים שרק בן אדם אחד יכול לעשות. אבל זה חלק מהאחריות הציבורית. תודה. שאלה באינטרנט. מה הלכה אם אשתו של אדם רוצה לעשות את החג אצל אמא שלה, וזה עניין של שלום בית, ומאידך אין מניין ביישוב. אבל בהלכה פה יש פתרון פשוט. משלמים למישהו שיבוא ליישוב לחג, והוא ישלים את המניין. אפשר למצוא איזה בחור ישיבה בבק, שאתה לא איזה חג, כן? בימים נוראים עדיף שבחורי ישיבה יתפללו בישיבה שלהם. אבל זה דרך כלל אפשר למצוא מישהו. הכי טוב כמובן זה לסכם דברים כאלה ביישוב מראש. אין? אני רק הקראתי הלכה בשולחן ערוך, לא באתי לפסוק כאן את ההלכות המעשיות, כי ענייני יישוב הם באמת עניינים שצריכים לעשות בצורה אחראית ובצורה רצינית. ולכן באמת צריך לעשות דברים כאלה, לשבת ביחד ולדבר ולהתייעץ, בדרך כלל יישוב גם צריך רב. אם אין רב של היישוב, להתייעץ עם תלמיד חכם שיש לו ניסיון בדברים האלה. אז לכן השאלה הפרקטית צריכה להיפטר כל יישוב ויישוב לפי המצב שם. אבל אני הבאתי את ההלכה הזאת לדוגמה, ובדיוק לעניין הזה נכנסנו כדי שנבין את העיקרון של האחריות ציבורית. זה עיקרון בסיסי, אנחנו הרי בתוך סדרה יחסי אנוש. אם בן אדם לא מבין שיש לו אחריות ציבורית, הוא לא מתחיל בכלל לשאול. אני אגיד לכם דוגמה, משהו שקרה לי באופן אישי, שזה דוגמה, מה זה נקרא לשאול, להבין, לחשוב על זה. אני הייתי פעם במילואים, היינו בתרגיל, לא, אימון, לא משהו קשה. שלוש מחלקות. בכל המחלקות היה אחוז לא קטן של חבר דתיים, אבל בשתי מחלקות היו עשרה דתיים, או יותר, מחלקה אחת לא היו עשרה. כל מחלקה התאמנה בנפרד, כולנו אכלנו ביחד, ישנו ביחד. אנחנו חוזרים יום אחד בסוף האימונים, אומר לי אחד החבר, בוא נתפלל להביד. אני ודאי, כדאי להתפלל להביד, להתפלל במניין. אני אומר לו, ומה עם המחלקה השלישית, זאת שאין לה מניין? מה אכפת לך למחלקה השלישית? הם עצמאים, הם אנשים מבוגרים, הם יודעים להתפלל, שידאגו לעצמם. אמרתי, מה פירוש שידאגו לעצמם? אם אתה מתפלל עכשיו, אז אתה מבטיח שלהם אין מניין. איך אתה עושה דבר כזה? יש לנו את זה, זה קורה במילואים. עכשיו, שם במילואים היה חשבון נגדי. וצריך להיות חכם בדברים כאלה. כי החשבון היה, אחרי כמה דקות הבנתי, שאם לא נתפלל מיידית, אז רוב החבר לא יתפללו בכלל, במחלקה שלי לא יתפללו בכלל במניין. מדוע? אנשים היו עייפים מאוד. אם לא היינו קובעים תפילה בציבור באופן מיידי, אז היו פשוט אנשים הולכים לישון. ארוחת ערב אכלו כבר יותר מוקדם. היו כל כך עייפים שהיו הולכים לישון, נרדמים, עם תפילת ערבית ביחיד, בלי תפילת ערבית, עוד יותר גרוע כמובן, אבל הם לא היו מתפללים במניין. טוב, זה כבר חשבון אחר, יש לך פה עשרה אנשים, שאו שהם מתפללים עכשיו או שהם לא מתפללים. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בוא נדאג לעוד שבעה אנשים. קודם כל תדאג לעשרה שלפניך. אז גם את החשבונות האלה צריך לעשות. אני מדגיש את זה כי חשבון של אחריות ציבורית הרבה פעמים הוא חשבון לא פשוט. זה לא תמיד שחור לבן, תעשה או לא תעשה, אתה יכול או לא יכול. צריך להיות חכם ולדעת איך להתחשב. אתה דוגמה יפה עכשיו בעניין דומה, בטיול שעשינו בחנוכה כאן במכון מאיר, אז בסוף המסלול של ההליכה, השעה כבר הייתה מאוחרת יחסית. והסדר היה, מסיימים את המסלול, מתפללים תפילת מנחה, אוכלים ונוסעים. חיכו להתחיל תפילת מנחה עד שאדם האחרון הגיע מהמסלול. היה שם מה שנקרא זנב ארוך בטיול מכל מיני סיבות, בגלל אופי המסלול וכל מיני סיבות נוספות. כן? החזיקו פה את האנשים, כולם אמרו בואו נתחיל, נעשה וזה, לא. כן? מי שהיה אחראי, יהודי שהבין את העניין של האחריות ציבורית, החזיק את האנשים, לא מתחילים את התפילה לפני שהאחרון מגיע. זה אחריות ציבורית. בואו תראו פה עוד דבר. עוד, אמרתי, אני מביא רק מקורות בודדים, אבל עוד מקור, שהוא מאוד מעניין לגבי העניין הזה. יש משנה במסכת מגילה, שאומרת שכל עיר שאין בה 10 בטלנים, אינה נקראת עיר. יש הלכות לגבי קריאת מגילה, לגבי דברים אחרים, מה נקרא עיר ומה לא נקרא עיר. אז ביטוי מאוד, כן, היום בשפה שלנו זה ביטוי שנשמע קצת מצחיק. צריך 10 בטלנים, מה זה 10 בטלנים? 10 אנשים שלא עושים כלום? ככה זה נשמע. אז יש באמת פירושים שונים בעשרה בדלנים, נראה אם יש פרק רגע. הגמרא פה, באמת, המשנה רק אומרת עשרה בדלנים. איזו עיר גדולה, כל שיש בה 10 בדלנים. הגמרא אומרת 10 בדלנים שבבית הכנסת. לא ברור לנו עדיין מה הכוונה, למה דווקא בבית הכנסת. אז רשי אומר פה, 10 בטלנים של בית הכנסת, שהם בטלים ממלאכתם, וניזונים משל ציבור, כדי להיות מצויים בתפילה בבית הכנסת. כלומר, היה פה עניין ציבורי, שוב, אחריות ציבורית, שרצו לדאוג שתמיד יהיה מניין בבית הכנסת. אז שילמו בקהילה ל10 יהודים, הם מן הסתם, הם יושבים, לומדים, אומרים תהילים, מה שעושים, שיהיו תמיד, תמיד יהיה מניין בבית הכנסת. זה, לפי זה, זה קשור לנושא הקודם שלמדנו. אבל יש פה פירוש אחר שאני הבאתי לכם, שזה פירוש של הרמב״ם. הרמב״ם מביא את העניין הזה, כיוון ששאלו אותו שאלה. תסתכלו פה בדף, יש פה, זה בתוך סדרה של שאלות, לכן כתוב פה השאלה החמישית, בביאור 10 בטלנים, ומה שאמר ירושלמי, בטלנים ממלאכתם בבית הכנסת, זה דומה למה שכתוב אצלנו בגמרא, רב יהודה אומר, כגון אנו, שאנו צריכים לתלמודנו. זאת הייתה השאלה ששאלו את הרמב"ם, מה פירוש הירושלמי הזה? תשובה, עונה הרמב"ם, ירצו בזה, שיהיו במקום ההוא 10 אנשים, מוכנים לצורכי ציבור, וכל אימת שיש שם דבר מצווה, או עניין בענייני הציבור, יבטלו ממלאכתם ויבואו לבית הכנסת. ולזה אמרו 10 בטלנים ממלאכתם, ולא אמרו 10 בטלנים שאין להם מלאכה. ואמרו בבית הכנסת, להיותם ברוב העתים כאשר מתאסף הציבור שם בבית הכנסת. כלומר, אומר כאן הרמב״ם פירוש אחר לגמרי מהדין הזה. שהיהודים האלה הם אנשים שאחראים על ענייני ציבור. זה לא שאין להם מלאכה, שהם יושבים כל היום ולא עושים כלום. אלא אומר הרמב"ם, יש להם מלאכה. יכול להיות שהם אנשים חשובים מאוד, עוסקים, או סתם בני אדם שעושים כל אחד עם העבודה שלו, עם התפקיד שלו, עם הפרנסה שלו. אבל הם אנשים שיודעים, כשפתאום יש עניין, קורה משהו, צריך לדאוג למשהו, אז הם מפסיקים את העבודה, מן הסתם הציבור מפצה אותם, ובאים, איפה מתאספים? אז הרבה פעמים בקהילות היה רק בניין ציבורי אחד, זה בית הכנסת. זה מה שאומר הרמב״ם, זה המקום שעושים אספות בענייני ציבור. היום בדרך כלל יש מקומות אחרים, אז עדיף בבית הכנסת יהיו ענייני קודש, יש על זה דיונים בהלכה, מה מותר לעשות בבית הכנסת, מה אסור לעשות בבית הכנסת. אבל העניין העיקרי שאנחנו לומדים פה הוא שעיר, ציבור, מקום כדי שהוא יהיה מקום יישוב מסודר, צריך אנשים שידאגו לזה. אז היום אנחנו אומרים, נו פשוט, מה הבעיה? יש עירייה, יש שירותי חירום, יש משטרה, יש מכבי אש, הכל מכוסה. קודם כל, גם בימינו לא תמיד הכל מכוסה. אבל מה תעשו ביישוב? מה תעשו בקהילה? מה, לא קורה שיש משהו? בהחלט יכול להיות שיש דברים. אני יכול להגיד לכם כל מיני מקרים שלצערנו קרו אסונות. או לעומת זאת, פתאום יש איזה שמחה, יש דברים שצריך לדאוג להם. ואז מתחילים להסתכל מסביב, נו, מי יעשה? יש פה, זה שייך לעניין של האחריות הציבורית. מבחינה ציבורית צריך שיהיו אנשים שהם יעשו, שהם מוכנים מראש לעשות. שהם מטפלים בדבר הזה, וזה יכול להיות כל מיני דברים. כן, אומר הרמב״ם, יכול להיות מצווה, או עניין מענייני ציבור, יש סוגים שונים של דברים. אז מי עושה את זה? רק מחכים שמישהו יתנדב, לפעמים יש דברים דחופים, אי אפשר לחכות. מובן מה שאני אומר, הרמב״ם שוב מבטא כאן את האחריות הציבורית, ציבור חייב שיהיו אנשים שידאגו. עכשיו זה כל הציבור שהאחראי על זה. אלא שממנים אנשים מסוימים, כי אחרת, כן, יש לך יהודי שיש לו עבודה מסוימת שהוא לא יכול להפסיק בעצה, אז מה יהיה? הוא יגיד אני מוכן, אבל הוא לא יכול. מישהו אחר נוסע מחוץ לעיר בעבודה שלו, לא נמצא בכלל. אז לכן כל הציבור דואג שיהיו 10 שהם כן פנויים, שהם כן יכולים לפנות את זמנם ולדאוג ברגע שיהיה מישהו או משהו שצריך לעשות. והרבה פעמים, כן, שוב, היום המציאות קצת שונה, כיוון שיש בערים הגדולות, וכאן מדובר בהלכה הזאת על עיר גדולה, כן? בערים הגדולות יש הרבה פעמים מוסדות שלטון כבר מסודרים, אז חלק גדול מהדברים כבר מטופלים. אז צריך לראות, לא ראיתי בזה פסק מעשי, איך בדיוק נוהגים היום בעניין הזה. אבל עיקרון עדיין קיים. יש, אני יכול להגיד לך דבר, שהיה גם בזמננו, עמדתי להגיד את זה, יש פה עניין שהרמב"ם מאוד רגע ידבר עליו, יש מצב שתלמיד חכם לוקח על עצמו אחריות כזאת מבחינה ציבורית. היה תלמיד חכם שאני הכרתי אותו, קראו לו הרב יהודה חזני, זכר צדיק לברכה, שהוא היה רב גדול. מורנו הרב צבי יהודה ביקש ממנו, הוא היה תלמיד של הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה ביקש ממנו להיות רב, ללמד בישיבת מרכז הרב. אז הוא ביקש פשוט, לא. מה, להיות רב בישיבה, ללמד תלמידים, זה אחד התפקידים הכי חשובים. אומר, תראו, לי יש יכולת ארגונית. היה לו כישרון ארגוני מאוד גדול, מבד זה שהוא היה תלמיד חכם, גדול בתורה, שידע הרבה תורה, הייתה לו יכולת ארגונית. והוא היה זה שבמשך תקופה ארוכה, כל פעם שהיה צריך לארגן הפגנות, או לארגן מבצעים מכל מיני סוגים, הוא היה עושה את זה. ותראו, אם אני רב בישיבה, אני חייב לתלמידים שלי לתת את השיעורים, אני לא יכול לוותר שיעור, אסור. התלמידים יסבלו מבחינת הלימוד. זה כמו שאתה מקבל תפקיד, עבודה, שאתה חייב למלא יום-יום, לא יום-יום, תמיד שיעור, כל שיעור, לפי עניינו. אז פתאום יגיע איזשהו עניין ציבורי דחוף, אני לא אוכל להפסיק. אז הוא קיבל על עצמו תפקיד פחות חשוב בישיבה. שגם כן, הוא לימד קצת, התפקיד שנקרא נושא ונותן, שהוא היה יושב בבית המדרש ועונה על שאלות, ואומר, תפקיד כזה, מקסימום, אם הוא לא נמצא, הוא לא חייב להיות כל יום. אם הוא לא נמצא, אז מישהו אחר יענה לשאלות. אז כך הוא גם עשה תרם מבחינה תורנית, אבל באמת כל פעם שהיה איזשהו דבר דחוף, הוא היה קם ומתחיל לארגן את זה. זאת אומרת, הוא לקח את התפקיד הזה של 10 בטלנים, לקח על הכתפיים שלו. למה? מתוך אחריות ציבורית, מתוך זה שהוא ידע שהוא מסוגל, הוא מתאים לזה, יש לו את היכולת והכישרון הארגוני, לא כל אחד, כן, בין תלמיד חכם, בין לא תלמיד חכם, לא כל אחד יש לו יכולת כזאת. הוא היה מאוד כישרוני בעניין הזה. והוא, כיוון שהוא מסוגל לעשות את זה, והוא מבין, הוא היה מתייעץ עם הרב צבי יהודה, מה צריך לעשות, אז הוא לקח על עצמו את התפקיד, ממש בהתנדבות. ואף אחד לא שילם לו על זה. זו דוגמה שיהודי שמגיש את האחריות של ציבור על של כל עם ישראל באמת. זה לא היה קהילה או עיר. זה היה אחריות ציבורית של עם ישראל. אז יש גם היום עם כל העיריות וכל המוסדות הממשלה וכל מה שיש, יש דברים שבן אדם צריך לקחת אחריות ציבורית. נתתי קודם דוגמה, להיות גבאי בבית הכנסת. מסתכלים לפעמים מסביב בבתי כנסת מסוים, מי יהיה גבאי? מי יעלה לתורה? צריך מישהו שיקח את האחריות הציבורית הזאת. אבל כל אחד צריך להבין שזה שמישהו אחר לוקח, זה לא אומר, אתה לא אחראי. כל אחד הוא חלק מהאחריות הציבורית הזאת. בואו נראה את המשך הרמב״ם, הוא מאוד מעניין בעניין הזה, לומדים מזה עוד דבר. שאלו אותו על דברי הירושלמי. אז הרמב״ם מצטט עכשיו את הירושלמי, רב יהודה אומר כגון אנו שאין אנו צריכים לתלמודנו. כך היא הגרסה, ולא כמו שבא בשאלה שמה שאנו צריכים לתלמודנו. אומר הרמב״ם, לפעמים צריך בירושלמי, כיוון שלמדו פחות מאשר את הבבלי, השתבש הנוסח שבפנים, ואלה ששאלו את הרמב״ם, היה להם נוסח משובש, אז קודם כל הרמב״ם מתקן אותם, וזה חשוב מאוד. אומר הרמב״ם, זו עוד טעות בנוסחה, או שכתוב לפניכם לא נכון, או הסך דעת בשעת הכתיבה, כשכתבתם לי את השאלה, כתבתם אולי, העתקתם לא נכון. ומה פירוש הדבר? עניין מאמר רב יהודה. שאם היה תלמיד חכמים, כך הרמב״ם קורא לזה. יש, היום אומרים בדרך כלל תלמיד חכם, בלשון יחיד. אבל באמת, אדם שלומד תורה, הוא חייב להיות תלמיד של החכמים. לא תלמיד חכם במובן שהוא תלמיד והוא חכם. אלא הוא תלמיד של חכם, ממנו גם תלמיד של חכמים. הוא לומד אצל הרב שלו, הוא לומד אצל רבנים אחרים. זאת ההגדרה של אדם שלומד תורה. אדם שלומד תורה חייב שלומד מרבנים, הוא לא יכול ללמוד לבד. אחרי שהוא לומד מהרבנים, אז הוא גם כמובן מפתח לבד, ולומד לבד, ומוסיף לבד. אבל הוא צריך כל הזמן להיות בקשר עם רבנים. אז ההגדרה של אדם שלומד תורה הוא תלמיד של החכמים. זה לשון קבועה ברמב״ם. אומר הרמב״ם, אם היה תלמיד חכמים בזמן ההתלמדות וההוספה, ולא שלם עדיין, ולא היה תלמודו ארוך בפיו, אדם כזה, אומר הרמב״ם, לא ימנה מכלל אלו העשרה בטלנים. למה? לפי שאינו בטל לצורכי ציבור בעת שהוא מתלמד ושוקד להיותו תרוד בלימודו ובגרסתו. זה דבר מעניין. אומר כאן הרמב״ם דבר מאוד חשוב. אחריות ציבורית עובדת לכמה כיוונים. עד עכשיו דיברנו על אחריות ציבורית שאדם מפסיק, כן, מפסיק אפילו לימוד תורה, ונראה את זה עוד בהמשך, מפסיק את העבודה שלו, מוותר על דברים, אולי סתם מדובר בזמן הפנוי, אבל הוא מוותר על דברים, הוא הולך לדאוג לציבור. אבל אם יהודי לומד תורה, והוא עכשיו בתקופה שהרמב״ם קורא לה ההתלמדות, זאת אומרת, הוא עדיין לא הגיע לרמה שהוא יכול לצאת החוצה. הוא רק עכשיו ממלא את עצמו. עכשיו, כל אחד לפי עניינו, כן? במוחד מי, לפעמים יש תלמיד שבא ואומר, אני יושב ללמוד שנה, ואחר כך אני אצא החוצה לחיים. טוב מאוד, אז את השנה הזאת תלמד ברצינות. בישיבות גבוהות יכול להיות שיש יהודי שיושב ולומד 10 שנים. תגידו, הוא כבר יודע המון, כן? אבל הוא הולך, ברוך השם, להיות רב בעם ישראל. והוא צריך למלא את עצמו עכשיו בשביל התפקיד הרבני, אז הוא באמת צריך את 10 שנים האלה לשבת וללמוד ולא לעשות דברים אחרים. זאת אחריות ציבורית. הוא לא יושב ולומד כי הוא אגואיסט. גם היהודי שיושב ולומד שנה במכון מאיר הוא לא אגואיסט. הוא דואג לעם ישראל, הוא דואג לאיכות התורה בעם ישראל, הוא דואג לאיכות החיים בעם ישראל. יהודי מבין שאם הוא לא יושב ילמד שנה לזה ו10 שנים לזה, או כמה שזה יהיה, כן, אני רק נותן בתור משל, יכול להיות שזה לומד חצי שנה, זה לומד שנתיים, וזה לומד 15 שנה. אבל מי שלומד את הזמן שהוא צריך כדי ללמוד, זאת אחריות על איכות החיים של עם ישראל, כי הוא מבין שאיכות החיים היא לא נכונה, לא אמיתית, לא שלמה, אם הוא לא יושב ולומד תורה בצורה מרוכזת לפני שהוא יוצא החוצה. זאת גם אחריות ציבורית. ואז הוא לוקח, בתור חלק מהאחריות הציבורית הזאת, הוא נזהר לא לצאת. הנה פה, מה קרה? יש איזו מצווה גדולה, איזה דבר חשוב, והיהודי הזה אומר, אני יושב ונשאר בבית המדרש, אני לא יכול להיות מעשרה בטלנים. ככה הלכה אומרת לו, ככה הגמרא אומרת לו. כן? הוא בתקופה הזאת, שקורא לרמב"ם זמן ההתלמדות והוספה, והוא לא שלם עדיין, ולא היה תלמודו ערוך בפיו, כאן הרמב"ם מדבר על תלמידי חכמים באמת, אם הוא כבר רגיל ותלמודו ערוך, יש לו עוד מה ללמוד. אבל אז הוא יכול לעשות הפסקה מסוימת. אבל אם לא, הוא עדיין תלמודו לא ערוך בפיו, אומר הרמב"ם, לא ימנה מכלל אלו עשרה בטלנים, כי אסור לו להתבטל. אין הוא בטל לצורכי ציבור. הוא חייב לשבת ללמוד בבית המדרש, ולא לקחת על עצמו את האחריות להגן איזה משהו. כיוון שהוא צריך להיות, להיותו תרוד בלימודו וגרסתו, הכוונה היא שהוא צריך להיות תרוד בלימודו וגרסתו. אבל כמו רב יהודה, כן, רב יהודה אומר כגון אנו, כן, הוא מביא את עצמו בתור דוגמה, שאינו צריך להתלמד, רצוני לומר, אינו צריך לעיין בספר ולהתעסק עסק גדול, הוא כבר יודע כל כך טוב דברי תורה, שאם ישאלו אותו הלכה, אולי הוא יצטרך לפתוח ספר כדי לזכר, אבל הוא לא צריך מחדש פעם ראשונה ללמוד את כל העניין, כי הוא כבר למד את הכל. הוא ימנה מכלל עשרה בטלנים, אשר הם בטלנים לצורכי ציבור. הועיל ואינו צריך לתלמודו לשקוד עליו בכל העתים. הוא באמת תלמיד חכם, כבר שלם, מוכן לצאת החוצה. אז הוא יכול גם לקחת על עצמו את התפקיד הזה, להיות אחד מעשרה בטלנים. אבל לעומת זאת מסיים הרמב״ם שכל מישהו צריך לתלמודו, עדיין צעיר, עדיין לא מוכן, אין לו לבטל תלמודו לצורכי ציבור, אלא אם יהיה עניין עצום או לא יוכל לעשות על ידי אחרים. כך גם רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה באמת מדריך הלכה למעשה, כשהיו באים ומבקשים עזרה באיזשהו עניין ציבורי, הוא לא היה נותן לתלמידים צעירים לצאת. כי תלמיד צעיר, יש לו אחריות, יש לו אחריות על הלימוד שלו, הוא צריך להישאר בתוך הלימוד. תלמיד מבוגר, לפעמים הוא היה אומר, זה עניין חשוב, תצא. גם התלמידים הצעירים, לפעמים היה איזה מצב שהיה צריך לעשות הפגנה המונית, אז הוא היה אומר, טוב, עכשיו זה, כן, מה ש... הרמב"ם הוא קורא עניין עצום, עניין חשוב מאוד, עניין שצריך כל אחד ואחד. בסדר, עכשיו לדבר הזה, כן, תצאו לכמה שעות להפגנה, לעצרת ותחזרו. אז זה עניין גם כן עקרוני, כשאנחנו מדברים על ענייני ציבור, להבין את, להבין את העיקרון, להבין על מה אנחנו מדברים. בואו נחזור לעניין המרכזי שלנו. מהי אחריות ציבורית? כן, רצית לשאול? איך זה עוזר לכלל שאדם לומד, כי אחר כך היהודי הזה שלמד, הוא יקים בית, ילך, יגור באיזה מקום, האיכות התורנית של החיים שלו תהיה יותר גדולה. הוא למד. מי שלא לומד, הרמה התורנית שלו יותר נמוכה. מי שלומד, זה מעלה את הרמה. זה לא משפיע על החברה, ודאי שזה משפיע על החברה. זה משפיע על הכלל, זה משפיע על הסביבה. כל מקום שיש לך יותר אנשים שהם יותר קשורים לתורה, ויותר יודעים תורה, ויותר ברמה גבוהה מבחינה תורנית, זה מעלה את הרמה של כולם. זה קודם כל. עכשיו, יש גם עניין שלימוד תורה משפיע מיד מבחינה רוחנית, בנשמה, משפיע על כולם. אבל זה לא העניין של, של השיעור שלנו, אז נקצר בזה כרגע. יש פה עניין של גישה. יש ביטוי מעניין בחזר. תראו לעצמכם, אתם יוצאים החוצה עכשיו, רוצים להגיע לאיזשהו מקום. יש בעיה, יורד גשם. לא נעים, אוף, מה? יורד גשם, קר לי, בטוב, קשה לי להגיע. אתה צודק? לא צודק. אתה צריך להגיד, ברוך השם, יורד גשם. למה? כי מדינת ישראל צריכה את הגשם. חסר לנו במשק המים, אנחנו צריכים לדאוג לחקלאות. אבל אני עכשיו לא צריך גשם. אומרים חזל, זה נקרא, ולשון חזל, תפילת עוברי דרכים. בא בן אדם והוא אגואיסט. הוא הולך בדרך, הדרכים של אז, כן? זה לא היה כבישים כמו של היום. הוא הולך בדרך, יורד גשם, יש בוץ, לא נעים לו, לא טוב לו, מתפלל לקדוש ברוך הוא שהגשם ייפסק. זה חמור מאוד שאדם מתפלל תפילה כזאת. זה אומר שהוא לא לוקח על הכתפיים שלו אחריות ציבורית. זאת הרמה הראשונית, הבסיסית ביותר. שבן אדם יראה את עצמו כחלק מהציבור, יהיה אכפת לו על הציבור, יחשוב על הציבור. וקודם כל הוא יוצא החוצה ורואה גשם, הוא אומר, איזה יופי, ברוך השם שיש גשם. אנחנו קוראים את זה גם בתפילה, כן? מודים לקדוש ברוך הוא על הגשם. מתפללים על הגשם. טוב, אחר כך אתה תגיד, או, יש לי בעיה, טוב שיורד גשם, אבל איך אני אגיע? קשה לי, קר לי. בסדר, יש לי בעיה, נכון? באמת, לא נעים לפעמים. קשה? אבל קודם כל צריך לשמוח על זה שיש גשם. זה שלב ראשון. זה שלב של גישה, של יחס. שלב שני, ניקח את הדוגמה שדיברנו עליו קודם, אתה נכנס לבית הכנסת, אתה בא להתפלל. מי דואג למניין? מי דואג לחזן? מי דואג לעלות לתורה? אתה חלק מהציבור? תחשוב על הציבור, לא רק על עצמך. אני מאוד ממהר וזה, אני אניח תפילין, יש לי כבר, אני כבר בתוך התפילה. רגע, מה קורה? לא ניגש חזן? יש פה התייחסות של אחריות. טוב, לפעמים אתה עורך באיזה מקום, אתה לא אחראי, גם עורך יכול לקחת אחריות במצבים מסוימים. צריך כמובן נימוס, צריך דרך ארץ, צריך שאתה לא תדחוף את עצמך במקום שיש אחרים שאחראים. אבל לפעמים אין אחראי. ראיתי קודם דוגמה של התפילה בציבור בצבא. בצבא אין לך בדרך כלל, אין, לא בית כנסת מורגן, לא גבאי ולא זה. יש אנשים שמתרוצצים לפעמים במילואים הרבה מאוד זמן, מבטרים על דברים אישיים ודואגים שיהיה מניין. הרבה פעמים אני זוכר שאדם כזה מרגיש טוב, למה אני עושה את הכל לבד? אם מישהו אחר היה עוזר לי, אני יכולתי להספיק לדאוג עוד קצת לדברים האישיים שלי, ומישהו היה מתחלק איתי בעבודה. הרבה פעמים יש רק אחד שיש לו את האחריות הציבורית הזאת, והוא עושה את הכל לבד. טוב, ברוך השם, זו זכות גדולה. צריך לשמוח שיש לו זכות כזאת. אבל מה עם האחרים? האחרים צריכים לשאול את עצמם, למה רק הוא עושה? כולם צריכים להגיש את האחריות הזאת. עכשיו זה ממשיך הלאה. אם בן אדם מגיע, יודע, כפי שמענו, נמצא, הוא חלק מיישוב, לחשוב מה הציבור צריך, מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לתרום, לא לשבת בבית לחכות, ירצו, יבואו, יבקשו ממני. והאחריות הציבורית הזאת הרבה פעמים מחייבת מאמץ, מחייבת השקעת זמן. מחייבת מחשבה קודם כל, מה באמת צריך. יש מצבים שבן אדם אחד לוקח על עצמו דבר, עושה, אף אחד לא חייב אותו, אף אחד לא היה מחייב אותו, אבל עושה דבר נחמד, עושה כזה הבדל. אני נזכר עכשיו, יש הרבה פעמים בבתי כנסת, יש דבר כזה, שיש איזה יהודי שמחלק סוכריות לילדים. מכירים? עד כמה שידוע לי, ברוב המקרים, אף אחד לא ביקש ממנו. אף אחד לא הציע לו. אין תפקיד רשמי כזה בבית הכנסת לחלק סוכריה לילדים. אלא מישהו פעם ראה בבית הכנסת של אבא שלו, במקום אחר, ראה דבר כזה. ושמע, בואו נעשה דבר שלילדים יהיה נעים שהם מגיעים לתפילה. יש יותר מלחלק סוכריות, כן? יש ממש לפעמים לעבור עם הילדים, לעזור להם, לטפח אותם. יש אנשים שמסתכלים מסביב, עושים דבר, כן? זה לא כמו הדברים שאמרנו קודם, מניין חייב להיות, חזן צריך, לעלות לתורה צריך. פה יהודי בא ולוקח אחריות ציבורית, ויכול להיות שהוא ישנה את החינוך של הילדים האלה. הוא ישנה את היחס שלהם. תחשבו על זה. טוב, זה לפעמים דבר שהוא גם נעים. הרבה פעמים האחריות הציבורית היא לא כל כך נעימה. צריך לקום מוקדם יותר, צריך לעשות מה שאחרים לא מוכנים לעשות, צריך לטרוח, צריך לחטוף. אתם יודעים, בדרך כלל מי שלוקח על עצמו אחריות ציבורית, גם חוטף הכי הרבה ביקורת. למה עשית ככה, ולמה זה, ולמה לא עשית, ולמה לא חיכית לי, ולמה לא עשית את המניין יותר מאוחר, או יותר מוקדם, או יותר זה, או יותר אחרת, או פחות? אתם לא יודעים, מי שדואג לתפילה יכול לקבל ביקורת כמעט אינסופית. צריך לזה עצבים חזקים.
כי זה יכול...
כן. טוב, קודם כל, יש מצווה, כתוב בנביא, איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. דיברנו על זה בעבר בשיעור. אין עניין לבוא ולהגיד, הוא בטח חושב דברים לא טובים. בדיוק הפוך. הוא ודאי מתכוון בכוונה, בכוונה טובה, הוא לא היה לוקח על עצמו דבר כזה רק בשביל אינטרסים, זה לא שווה את זה. תתייחס ליהודי בצורה חיובית. עכשיו, חוץ מזה, הרבה פעמים אנשים אחרים גם יכולים להיות שותפים. בצורה נחמדה, לא כדי לעשות איתו תחלות. וכשרק בן אדם אחד יכול לעשות תפקיד מסוים, צריך להתחשב בו. צריכים להבין עד כמה זה קשה. עד כמה אף פעם האנשים האחרים לא יהיו מרוצים. יש ביטוי בדברי הרב קוק זצ"ל. אי אפשר לצאת ידי חובת כל הבריות. אם אתה תנסה לעשות את כולם מרוצים, אתה תנסה. אבל אם אתה תחליט שאיך כולם חייבים להיות מרוצים, אף פעם לא תצליח לבצע את התפקיד. זה לא אומר לדרוך על אנשים, על יבלות ולהתייחס באכזריות. זה אומר לנסות להיות נחמד ולנסות לעשות ולנסות להתחשב, אבל לדעת שאף פעם אי אפשר להתחשב בכולם. צריך להשתדל. צריך להתאמץ. בן אדם נחמד, מתאמץ, משתדל. ולא לדון אותו לקו חובה, כי אם זה בן אדם שלוקח תפקיד כזה, הוא עושה עבודה מאוד קשה, והוא חוטף המון ביקורת. צריך לזכור את זה. אבל אנחנו לא מדברים על האחר. מה אתה לוקח אחריות? על זה אנחנו מדברים. כל אחד שיקח אחריות ציבורית. ודיברנו בשיעור הקודם, יש דברים שמתחילים באופן מאוד אישי. הבאתי דוגמה שאדם עומד ליד תחנת האוטובוס, בדיוק ברווח בין התחנה לבין הכביש, חוסם את המדרכה. אז קודם כל, זה פגיעה באחרים במובן הפרטי, לא רק במובן הציבורי. אבל האחריות הציבורית מתחילה כמובן מכל הדברים שדיברנו שבוע שעבר על ההתחשבות בזולת. לשים לב, לחשוב, להיות רגיש. מה אנשים אחרים צריכים? הרחבנו את זה הפעם, כי עניין של ציבור, הרבה פעמים לא עניין של יחיד, תגיד בסדר, הוא יתפלל פה, הוא יתפלל פה, הוא יתפלל פה, לא יהיה מניין, אז מה? יש מניינים בבתי כנסת אחרים, אתה לא יודע איפה כמובן, כן, ביישוב לפעמים אין. ובכל זאת, יש אחריות ציבורית, לדאוג לזה. לדאוג שהדברים יהיו טובים, לדאוג שהדברים יתבצעו. ויש מצבים שכל אחד ואחד יכול לקחת על עצמו אחריות. מובן, מישהו רוצה לשאול, כן.
יש לפעמים יכולת מקרים שיהיה לא ברור הגבול, כאילו, שמתי, עד
בוודאי. אני אמרתי את זה בהתחלה. שבניגוד לדברים האישיים, כשאני אומר להתחשב בזולת, בדרך כלל הדברים די מובנים. אני צריך לדאוג לא לפגוע במישהו אחר. צריך תשומת לב לזה, צריך לחשוב מה יכול לפגוע בשני. אבל בענייני ציבור, באחריות ציבורית, יכולים להיות מצבים שאני רוצה להתחשב, אבל אני צריך להחליט. וההחלטה היא לא תמיד קלה. לפעמים צריך לכאן להתייעץ עם אנשים, בעלי ניסיון, עם רבנים, עם אנשים שיודעים להנהיג ציבור. הדוגמה שהבאתי קודם לגבי המניין בצבא, שמצד אחד רציתי לדאוג לחיילים במחלקה השנייה שלא היה למניין, צד שני, תפסתי שאני יכול להפסיד כאן, שכל המחלקה שלי לא תתפלל. אז במקרה הוא, באמת בסופו של דבר, לא התחשבתי במחלקה השנייה, כי זה יותר גרוע שהסבא לא התפללו, אולי הייתי מצליח לסחוב כמה איתי, אבל חלק גדול היו מפסידים לגמרי את התפילה. אז אני לא, במצב כזה, אני לא יכול לחייב אותם, לא יכולתי לחייב אותם להישאר עיבים ולא ללכת לישון עד שהמחלקה השנייה תגיע. אם זה היה 5 דקות, הייתי יודע שהם מגיעים, הייתי מחזיק אותם. אפילו אם הם היו מתלוננים, הייתי עושה מאמץ. אבל כאן במצב כזה אני לא יכול להחזיק אותם, אז בסדר, בוא נתפלל עכשיו. יש להם אפילו יותר מורכבים מזה בענייני ציבור. יש שאלות מאוד קשות בענייני ציבור. רוצים להתפלל בנוסחים שונים, ויש מספר קטן של אנשים. מספיק ליותר ממניין אחד, אבל כל מניין יהיה קטן. לעומת מניין גדול שכולם יתפללו ביחד. אלה דברים, שאלות רציניות, שצריך להתייעץ עם אנשים שבאמת מבינים בהם. לכן האחריות ציבורית היא לא קלה, היא לא פשוטה כמו בהתחשבות רגילה בדברים שבין אדם לחברו. אבל צריך להתחיל מהבסיס של להבין שיש אחריות ציבורית. שלי יש אחריות ציבורית. אני לא מינו אותי, כן, אני לא גבאי, אני לא אחד מהסבא בדלנים. נכון, אני לא כלום. נכון, אתה לא כלום. אתה בן אדם ששייך לציבור. אתה חלק ממשהו. תמיד חלק ממשהו. אתה חלק ממשפחה, אתה חלק מקהילה, כי אתה גר באיזשהו מקום. בתור חלק מהמשהו הכללי הזה, אתה צריך להגיש אחריות על הכלל. עכשיו, איך מבצעים את האחריות הזאת? תלוי, לפי הנסיבות, יש דברים פשוטים. Okay? אם כולנו נגיע בזמן, אז המניין יתחיל בזמן. יש מקומות, אני זוכר את דברים כאלה. יש מקומות שיש מניין מצומצם, והמניין באופן קבוע מתחיל 15 אחרי הזמן. למה? כי ההוא מאחר, וההוא מאחר, וטוב, האחרים יגיעו בזמן, יתחילו כבר בלעדיי. אבל זה לא עובד כך. רק אם כל אחד ידאג בעצמו שהוא יגיע בזמן, אז המניין יתחיל בזמן. עכשיו בסוף כולם מפסידים מזה. והם מתחילים להתעצבן אחד על השני, ולמה זה, ולמה אי אפשר... יש מצבים שכשבן אדם לא לוקח אחריות, כולם נופלים, כולל הוא בעצמו. והאחריות שם היא אפילו לא אחריות ארגונית. אני דיברתי על מצבים שבן אדם מאגן. לא, האחריות היא אישית עליי להגיע בזמן לפעילות הציבורית. תפילה במניין זה דוגמה טובה, אבל יכול להיות דבר אחר. קבעו פגישה. שיעור, יפה. מישהו מאיר פה על השיעור, כן? השיעור, נכון, השיעור אני יכול להתחיל גם עם מי שמגיע בהתחלה. אז כל אחד יעשה לעצמו חשבון, אם הוא מפסיד את ההתחלה, מה מצבו. אבל, לא, אני לא מדבר שיעור. אני מדבר על מצב, קבעו פגישה, קבעו אספה. אתם לא מכירים מצבים כאלה, קבעו אספה לשעה 9 בערב, מגיע 9, אף אחד לא נמצא. מגיע 9:15, הראשונים מתחילים להיכנס, איפה כולם? כן? 9:30 מתחילים לשאול אם יש מספיק אנשים כדי להתחיל. כולם מפסידים מזה. חוץ מאולי האדם שהגיע בדיוק בשעה שבסוף התחילו. אבל כולם מפסידים. אם כולם היו מקפידים ומגיעים בזמן שקובעים, וכל אחד צריך לדאוג לעצמו, אז כולם היה להם מאוד נוח. אז לפעמים מישהו מאחר אומר, אונס או אחמן הפטו, הגעתי עמוך. אבל 90% מהאנשים היו מגיעים בזמן, היו מגיעים, מתחילים לדון בזמן. כולם היו חוסכים. מובן מה שאני מתכוון. זה כל אספה ציבורית, כל כנס של אנשים, זה בצורה כזאת. האמת היא גם פגישה של שני יחידים זה יכול לצאת ככה. יש לנו יותר מדי ניסיון בנושא הזה, בציבור שלה, בחברה, בעם ישראל היום של עמידה בזמנית. זאת עוד דוגמה של אחריות ציבורית. יש הרבה מאוד דוגמאות של אחריות ציבורית, אתם, כל אחד יכול לחשוב יום-יום. לקחתי תפילה, כי תפילה היא דוגמה טובה של דבר שחייבת לעשות בציבור. התחלנו מזה מבחינה הלכתית. אבל גם בדברים שלא שייכים למצוות ולקדושה. תור באוטובוס. אחריות ציבורית.
תור?
תור, כן. אתה עומד בתור או שאתה מדלג על התור? מה קורה כשאתה מדלג, אם האדם מדלג על התור? הוא לא רק פוגע באופן אישי באחרים. אלא יש לו בעיה של אחריות ציבורית על כל, על כל המציאות, על כל, על כל ההתנהגות החברתית. הזכרתי בשבוע שעבר, אדם שזורק זבל ברחוב. זה פגיעה אישית גם באנשים אחרים. אבל זה גם בעיה של אחריות ציבורית. האחריות הציבורית בולטת יותר אם אתה מדבר על דבר שהוא רק של הציבור. יש הרבה מאוד דוגמאות של העניין הזה של האחריות ציבורית. אולי יצא לנו, אנחנו שבוע הבא נרחיב את העניין הזה יותר, נעבור כבר לתחום חדש, אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט. אז בעזרת השם נדבר בשבוע הבא, נקרא לזה אחריות סביבתית. לא רק אחריות מבחינת הציבור האנושי, אלא גם אחריות על כל המציאות מסביבנו. אז יכול להיות שיצא לנו גם לעלות דוגמאות נוספות, אז ירחיב את העניין, אבל אני מקווה שעיקרון מובן, עד כאן להיום.